פודקאסט משפטי עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.
אוקיי, שלום, אנחנו שוב בפודקאסט המשפטי שלנו, דיון נוסף, אני שאול.
אלי.
שלום, היום אנחנו מארחים את דוקטור אדם שנר, מרצה בכיר למשפטים בבית ספר למשפטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, מומחה למשפט חוקתי. שלום אדם.
אהלן, אהלן.
טוב, אז היום התכנסנו, כינוס חגיגי, בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, סתיו שפיר נגד כנסת ישראל, שדן בעצם בביטול של תיקון לחוק יסוד. אלי, מה קרה שם?
אז קודם כל, לפני שנתחיל לספר קצת על הרקע הפוליטי, באמת פסק הדין הזה עשה המון רעש, ושמענו את יושב ראש הכנסת, שאמר ששופטים בגלימות עושים הפיכה חוקתית, כאילו שמדובר פה באיזה וולדמורט, או משהו כזה, ובאמת תיאורים שבעיניים פשוט מזעזעים.
הוא גם אמר שהוא לא יגיש בקשה לדיון נוסף, כי הוא לא מכיר בכלל בסמכות של בית המשפט, כך הבנתי.
יריב לוין.
כן.
קיצור, אבל בוא נבין קודם כל מה בעצם קרה כאן. כולנו זוכרים, ישראל נכנסה למערבולת של מערכות בחירות משנת 2019, התקציב האחרון שעבר הוא תקציב 2018. במקרה כזה, חוק יסוד משק המדינה קובע שיש תקציב המשכי, מה זה אומר? שבכל חודש הממשלה יכולה להוציא 1 חלקי 12 מהתקציב האחרון שאושר, כשסדר העדיפויות הראשון הוא להתחייבויות קודמות של הממשלה. ואז, בדיוק לפני שנה, הוקמה ממשלת הרוטציה.
החילופים.
ממשלת החילופים של גנץ ושל נתניהו. ובהסכם ביניהם נקבע שיעבור תקציב דו-שנתי.
אוקיי.
אבל החוק קובע, וזה גם נכנס בהסכם הקואליציוני, שחייבים להעביר את התקציב תוך 100 ימים מיום שהממשלה מוקמת. אממה, ביבי פתאום נבהל, ולא רצה תקציב דו-שנתי, אלא רק תקציב חד-שנתי. למה?
הוא רוצה אופציית יציאה, שגנץ לא יהיה ראש ממשלה.
נכון, כי זה אפשר לו בעצם למסמס את הרוטציה. גנץ מצד שני לא הסכים שיגיש תקציב חד-שנתי. אגב, גם המונח חד-שנתי זה מונח לא נכון, כי זה רק לכמה חודשים היה, אנחנו מדברים פה כבר על סוף שנת 2020.
זה בעצם לאשרר איזה סוג של תקציב.
נכון, לכמה חודשים, כמה שבועות בודדים. ואז התחילו מריבות בתוך הקואליציה, והמשמעות שלא מגישים תקציב זה שהכנסת מתפזרת, ולכן באיזשהו שלב בא צבי האוזר עם פשרה, ואמר בואו נדחה את ההכרעה במאה ימים.
אוקיי.
ובזמן הזה ננסה להגיע להסכמות, והלכו להתחיל לחוקק את המהלך הזה, אבל אז נוצרה עוד בעיה. מה קרה? אנחנו זוכרים שאנחנו בתקציב המשכי. תקציב המשכי הוא לא מאפשר יציאת כספים קואליציונים. ואז החברים של ביבי אמרו לו, תשמע בן אדם, אנחנו לא רוצים ללכת לבחירות שאין תקציב, תדאג לנו. אז בא הליכוד ואמר, אנחנו נסכים לפשרה, רק אם נוכל להוציא עוד 11 מיליארד שקל מתוך התקציב ההמשכי.
חצי מזה לענייני הקורונה, רק זה צריך לציין.
נכון, בסוף זה לא בדיוק מה שהיה, אבל ככה זה הוצג.
כן, אוקיי.
בשביל הכספים הקואליציונים. ואכן, באמת, עשו תיקון בחוק יסוד הכנסת, שבמסגרת התיקון הזה, אחד, העריכו ב-120 ימים את המועד להגשת התקציב, ושתיים, עשו תיקון עקיף בחוק יסוד משק המדינה, שבמסגרת התיקון הזה, הוסיפו 11 מיליארד שקל לתקציב ההמשכי.
כסף קטן.
ממש, אבל אדם, אז אם אתה כבר פה, אז בוא תסביר לנו מה כל כך נורא במה שהם עשו, שגרם לסתיו שפיר לרוץ לירושלים ולהגיש עתירה.
טוב, אז בעצם, כדי להבין מה כל כך נורא, או מה כל כך טוב, לפי מה שכל אחד מאיתנו אולי חושב, צריך להבין מה הקונסטרוקציה המשפטית שבה זה נעשה. וצריך לחזור בעצם לפסק דין מאוד מאוד ידוע, שנקרא פסק דין בנק המזרח, ב-95, שבפסק הדין הזה בעצם, בית המשפט העליון הכריז על מהפכה החוקתית, שהוא קבע עליונות נורמטיבית של חוקי היסוד על חוקים רגילים. כלומר, חוקי היסוד הם חלק מהחוקה שלנו, והם עליונים לחוקים רגילים, וכאשר יש התנגשות או סתירה בין חוק לבין חוק יסוד, יבוא בית משפט ויכול לפסול. אז מה שהממשלה עשתה פה, הכנסת עשתה פה, זה בעצם, אוקיי, אנחנו לא יכולים להעביר את כל מה שאנחנו רוצים לעשות בחוק רגיל, כי אז זה יסתור את חוק יסוד משק המדינה. אנחנו בעצם צריכים לתקן את החוקה, שתאפשר לנו את אותו שינוי, אוקיי? עכשיו, והטענה או המחשבה היא שבעצם אין שום דבר שהוא מעל החוקה. כן, אם זה היה חוק שסותר את החוקה, אפשר לפסול את החוק, אבל מכיוון שהחוקה היא עליונה, אנחנו יכולים לקבוע מה שאנחנו רוצים בחוקה, ואי אפשר לפסול את זה.
אבל עוד קודם לכן, האדם, למה להוסיף 11 מיליארד שקל לתקציב המשכי, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת.
כן, טוב, זה כבר סוגיה פוליטית, זה בסדר, מה זה מתקבל על הדעת? בסדר, זה קרה, אני לא יודע, אני חושב שזה רעיון רע מאוד, אני חושב שזה היה צריך לעבור תקציב, היה צריך לקיים את ההסכם, כל הדברים האלה. אבל מבחינת הסוגיה המשפטית, מה שעניין את בית המשפט, אני חושב זה כרגע, או מה שאנחנו בעצם לשמוע התכנסנו, זה בעצם, האם זה אמת נכון שאין שום דבר שעומד מעל חוקי היסוד? כלומר, כשאנחנו מחוקים חוקי היסוד, הכנסת בעצם מפעילה את מה שנקרא את הסמכות המכוננת שלה, את הסמכות שלה ליצור חוקה, ויש פסיקה שקדמה לפסק הדין בעניין שפיר, שאומרת שהסמכות המכוננת הזאת היא מוגבלת. איפה זה קרה? בתקציב הדו-שנתי, בשתי פרשיות של תקציב הדו-שנתי, שם נפסק בין היתר, שיכולים להיות מקרים שבהם, זה שמשהו נראה כמו חוק יסוד, זה לא באמת חוק יסוד. מתי? כאשר יש ניצול לרעה של הסמכות המכוננת.
דוקטרינת השימוש לרעה בסמכות.
בדיוק, אוקיי? עכשיו, שזה מעורר הרבה מאוד קשיים שלשמה מתכנסנו, אני חושב, לדבר אליהם, אבל המחשבה של הליכוד או של הממשלה, לא משנה, היה בעצם שנעביר את זה בחוק יסוד, ואז אי אפשר יהיה לגעת בנו, אוקיי? כי בית המשפט לא יכול לפסול חוקי יסוד, ואכן, אגב, הוא באמת מעולם לא פסל חוק יסוד, הדבר עד הרגע זה, הוא הכי קרוב שהוא התקרב אליו, היה להוציא התראת בטלות, כן?
במניין של התקציב הדו-שנתי. בעניין של
התקציב, אומר, אם תעשו את זה עוד פעם אחת, אז זה היה כבר 5 תקציבים דו-שנתיים, הוא אומר, אם תעשו כבר 6, אגב, זה מצחיק, כי בהסכם הקואליציוני, באמת היה כתוב הסכם תקציב דו-שנתי עוד פעם, אבל אנחנו נבטל את ה... אנחנו אולי, רק ככל הנראה, אנחנו נבטל. וזה בעניין...
לא, אבל שם...
וזה חסר תקדים, אלי, זה אני חושב שאמרת, למה זה כזה ביג דיל? זה כזה ביג דיל, משום שמצד אחד, אומרים, רגע, אם אתה עושה את זה בחוקה, אז אתה אומר, אנחנו חוששים שכל דבר אפשר לעשות חוקה. עכשיו, למה הבעיה הזאת מתחדדת בישראל? הבעיה הזאת מתחדדת בישראל בגלל אותו בנק המזרחי שאמרתי. בדרך כלל, ברוב המדינות, כאשר רוצים לכונן חוקה או לתקן חוקה, יש הליך שהוא הליך נפרד מהליך חקיקה.
ושונה וקשה.
שונה וקשה. כלומר, זה יכול להיות, למשל, אספה אחרת שמתכנסת לשם זה, זה יכול להיות
רוב
מיוחס, שני בתים, כל מיני דברים כאלה. אבל בישראל, בגלל המבנה שלנו, בפסק הדין בנק המזרחי קובע שבעצם הכנסת לובשת שני כובעים, נכון? כובע של מכונן וכובע מחוקק. ולכן אפשר לחוקק חוק יסוד ברוב רגיל. בשלוש קריאות בדיוק כמו חוק רגיל. אוקיי? ולכן הפיתוי של הכנסת פה הוא מאוד גדול. כי אם פתאום משהו לא נוח וחוקי היסוד הם פתאום לא נוחים, אפשר ביום אחד או ביומיים לשנות את החוקה שלנו, או לקבוע הוראות זמניות, ובכך להתגבר על חוקי היסוד. זה מעין פסקת התגברות אפשר לומר, כן? אז מצד אחד, סתיו שפיר באה ואומרת, חבר'ה, אי אפשר בעצם לנצל את החוקה, מסמך שאמור להיות יציב וכללי, לצרכים הקונטינגנטיים הפוליטיים שלכם, כי עכשיו אתם רוצים לעשות משהו. לא, חוקה זה לא בשביל זה. אוקיי? ומצד שני, בית המשפט ובית המשפט שקיבל את העתירה שלה במובן מסוים, למה התרעומת יצאה עליו? כי כל אלה שיוצאים נגד בית המשפט, שאומרים, רגע, אנחנו מבינים שאפשר לפסול חוקים. אבל עכשיו גם את החוקה אתם תפסלו? ומכוח מה? שאתה פוסל חוקים, אתה פוסל אותם כי הם סותרים חוק יסוד. אבל אם אתה פוסל חוק יסוד, או חלקים בחוק יסוד, את מה הם סותרים? אין שום נורמה שהיא עליונה על אותם חוקי יסוד, כי זה בראש הפירמידה. אז מכאן יצא גם הקצף של סתיו שפיר, וגם הקצף של המתנגדים.
אז רגע, בוא נעשה סדר.
אז על זה בדיוק נדבר עכשיו. אז מה בעצם קבע בית המשפט העליון? היו לנו שם דעת רוב,
דעת יחיד, דעת מיעוט, היו לנו שם הרבה דעות בפסק דין הזה, בוא אולי טיפה נמפה אותן, כדי שנוכל לשוחח עליה.
כן, בטח.
אוקיי, יש לנו את הפסיקה של בעצם...
דעת הרוב, של הנשיאה החיות.
הנשיאה החיות, שהיא בעצם דיברה על מבחן דו-שלבי. היא אמרה, קודם כל אנחנו מזהים, עושים זיהוי. אומרים, בוא נראה מה זה התיקון הזה שעשו.
מה זה הנורמה הזאת?
מה זה זה, בוא נראה. אם זה בצורה של זה, אם קוראים לזה חוק יסוד, או תיקון הוראת שעה, אז זה כבר קצת לא מתאים. אז יש מבחן הצורה, יש מבחן האם זה כללי, האם זו נורמה כללית, או שזו נורמה שהיא לא כללית, משהו ספציפי, ויש את העניין השלישי של השתלבות במארג החוקתי, האם זה משתלב במארג החוקתי הקיים. ואז היא אומרת, אם יש בעיה בנושא הזה, עוברים למבחן הבא, אז מי שעשה את החקיקה הזאת צריך לבוא ולהסביר מה הצידוק לזה. אם אין צידוק, זה פסול.
מה הצידוק לכלול דבר שעל פניו לא נראה כחלק מהחוקה בטקסט החוקתי? נכון, זה המבחן של נושא
החיים. עכשיו, השופטת דפנה ברק ארז אמרה, אני מסכימה, אבל גם לא מסכימה. במקום ההשתלבות במארג החוקתי, יש לי מבחן, מבחן המובחנות. האם
זה פולש לתחום שלו לא?
בדיוק, למשל, אם נקבעה נורמה שהיא לא מתאימה לחוקה, אלא מתאימה לחוק רגיל, כמו למשל, לחלק 11 מיליארד שקל, אף אחד לא חושב שזה באמת נורמה חוקתית, אז זה לא מובחן מחוק רגיל, ולכן זה פסול. היא, אצלה אין מבחן דו-שלבי, לא יכולה להיות הצדקה, אם בסיטואציה כזאת זה לא עומד במבחנים, זה פסול.
היא אומרת שזה בטל פר סה.
אוקיי, זה בוא נגיד בדעת הרוב, כן, צריך לציין שדעת הרוב החליטה לפי פסק הדין של חיות.
נכון, דף הברכז זה דעת יחיד בלבד.
דעת יחיד. עכשיו יש לנו גם, אבל גם במיעוט יש לנו כל מיני גוונים.
ניואנסים.
כן, אלי, מה?
בא סולברג, ובדעת מיעוט שהיא קצת מימית, כמו שהיה אומר המרצה שלי למשפט חוקתי, פרופסור קרצ'מר.
גם שלי, גם הוא היה מרצה שלי.
גם שלי.
נהדר.
בעצם עיקר ההנמקה שלו היא שזה בכלל מדובר בעניין תיאורטי, הכספים כבר חולקו, ולכן בשלב הזה, ולאור היחסים המורכבים, המושת המחוקקת, אנחנו לא רוצים ליצור לעצמנו כאן סתם מהומה שהיא לא מהומה, ולכן צריך להניח לזה.
נחכה לשעת כושר.
בדיוק, יש לו שם גם אמירות שמהם ניתן להבין, שהוא לא חושב בכלל שיש סמכות לבית המשפט להתערב בחוקי יסוד, אבל עיקר ההנמקה שלו היא על העניין של התיאורטיות. מצד שני, יש את מינץ ואת אלרון, שהם יותר רדיקליים מסולברג, כשמינס אומר...
או שמרנים, אתה יודע, זה נורא שאלה איך אתה מסווג את זה.
כן, אז אולי יותר שמרנים.
הם יגידו הרי שפסק הדין של חיות ושל דפנה ברקז, הוא הרדיקלי. זה מה שהם יוכלו,
אני חושב. אין לנו בעיה, בסדר, אפשר להגיד שהוא הרדיקלי, ואין לו שהכל בסדר. אנחנו רק רוצים למקם את זה על הספקטרום.
הרדיקלי ושמרנות תמיד זה בעיני המתבונן.
נכון, אתה צודק.
צודק, מסכימים.
בעצם מינץ בא ואומר, אני בכלל חולק על זה גם שיש סמכות לבטל חוקים של הכנסת.
בטח לא חוקי יסוד.
חוקי יסוד, לא חוקי
יסוד. ועל אחת כמה וכמה חוקי יסוד. כן. הוא אומר, אין לזה בכלל שום בסיס. בית המשפט העליון לא יכול לבטל חוקי יסוד של הכנסת.
לא משנה בגדול מה כתוב.
לא משנה באיזה דוקטרינה, לא משנה איך אתה מסתכל על זה. אין לנו את הסמכות לזה. אלרון, בגדול, הדעה שלו דומה לדעה של מינץ. הוא מתייחס לנושא של הצידוק שחיות כותבת. הוא אומר, אנחנו לא יכולים להתחקות. אחרי דעות של חברי כנסת ודעה של אחד, זה לא דעה של אחר.
ניכנס לתוכן, ומה יעשו?
ונשיא החיות מבהירה שלא מדובר בדעות, אלא בהצדקה למה זה שם, לא מה המניע, היא מנסה לייצר את ההבחנה בין מניע לבין צידוק, אבל לא...
נכון.
זה, אני חושב, בשוליים
יחסית. ויש את עמית, למה לא נשכח את השופט עמית.
ועמית, שלדעתי הפסק דין שלו הוא בסוף הכי יפה והכי נכון, הוא אומר, חבר'ה, בואו נזכור במה אנחנו מתעסקים פה, יש פה קוניונקטורה פוליטית, הימים האלה הם לא ימים רגילים, הבלתי מתקבל על הדעת של אתמול הפך להיות הנורמה של מחר, אנחנו צריכים לעמוד על המשמר, זה התפקיד שלנו, ברור לחלוטין שיש פה שימוש לרעה, אני לא נכנס בכלל לכל המבחנים האלה, זה מה שהיה כאן, אנחנו כבית משפט צריכים לשמור, צריכים לשמור.
כן, ומצטרף בעצם לעמדה של חיות. אז אדם, מה הבעיה בפסק הדין?
אוקיי, אז אני חושב שצריך להבחין בין שני מישורים. קודם כל, צריך להגיד, האם אנחנו בכלל לא אוהבים את התיקון עצמו, החוקתי הזה? אני חושב שאפשר להסכים שלא. אנחנו לא אוהבים את הרעיון שדוחים מועד קבלת תקציב כדי להתאים לצרכים של ממשלה. יש סיבה למה אנחנו קובעים תקציב במועדים מסוימים. יש חשיבות שהכנסת תפקח על ההוצאה התקציבית. יש סיבה למה אנחנו לא אוהבים הוצאה של 11 מיליון שח, שזה המון המון... סליחה, כמובן, 11 מיליון מאלה, 11 מיליארד, שזה סכום כסף אדיר למעשה ללא קריטריונים, שוב, כדי לשרת צרכים קונטינגנטים. עכשיו, זאת לא השאלה שבפנינו. אנחנו יכולים להגיד, אנחנו שונאים את התיקון הזה, זה תיקון רע, מכוער, פוליטי, לא מוסרי, כל מילות שם גנב שאתה רוצה להוציא. להבדיל מהשאלה, האם לבית המשפט יש סמכות לפסול את התיקון הזה, כן? עכשיו, כן שאת יכולה להגיד, תשמעו, מה שעשיתם פה זה רע מאוד. אני חושבת שממשלה נורמלית סבירה, כנסת סבירה, לא הייתה צריכה לעשות דבר כזה. אבל זה לא אומר שלי, כבית משפט, יש סמכות לפסול. עכשיו, כאן אנחנו מגיעים לשאלה העמוקה יותר, שהיא תלווה אותנו במקרים אחרים, כי המקרה הזה הרי ברור שהוא יחזור על עצמו. כל פעם שאתה תשנה חוק יסוד כדי להתאים את צרכים פוליטיים, כן? שלבית המשפט יש פה איזושהי תיאוריה של מה היא חוקה.
אם לא יתערבו, בטח הוא יחזור על עצמו.
לא, אבל יחזור, זה מה שאקדח שמופיע במערכה הראשונה, אתה יודע, יחזור במערכה השלישית.
תכף נדבר על זה.
אז עכשיו השאלה היא, על בסיס מה בית המשפט בכלל עושה את זה? הוא אומר ניצול, והוא הולך לכיוון של, הכיוון שהוא בחר, אז אני מתייחס לכיוון שהוא בחר, הניצול לרעה של סמכות מכוננת. הוא אומר, זה טקסט שלא ראוי שיהיה חלק מהחוקה. ואז השאלה היא, למה התיאוריה החוקתית של בית המשפט העליון, על מה ראוי ושלא יהיה ראוי כנס החוקה? רגע, אתה שאלת אותי מה זה? נכון, למה שזה יקנה לבית המשפט העליון סמכות לפסול חוקי יסוד? עכשיו אני מבין, ואני תומך גם בביקורת שיפוטית על חקיקה. אני חושב שזה מתחייב גם מחוקי היסוד השונים, אבל אני חושב שזה מצב חסר תקדים. זאת אומרת, הרעיון של, שאתם מנצלים לרעה, זכות מכונן, עכשיו, הניצול לרעה מאיפה הוא נובע? הניצול לרעה בעצם נובע מהשיטה המשטרית שלנו שהוכרז בבנק המזרחי, שאנחנו מזהים את הרשות המכוננת עם הרשות המחוקקת. מכאן נולדו גם כל הבעיות. עכשיו, עד לאותו פסק דין שפיר, או כמעט עד פסק דין שפיר, בית המשפט אמר, אם זה חוק יסוד, זה חוק יסוד. אני לא מתייחס למה כתוב בו, כי יש לנו את המבחן הצורני. אם זה נקרא חוק יסוד ואין לו שנה זה. עכשיו, בית המשפט אומר, אני אבדוק את התוכן של הנורמה, ואני אראה האם זה ראוי להיות בחוקה. עכשיו, מי מחליט מה ראוי להיות בחוקה? בדרך כלל, העם. העם קובע מה יהיה בחוקה שלו, באמצעות כמובן הנציגים שלו. נכון?
טוב, בסדר.
אבל לא, אתה אומר טוב, בסדר, בזלזול.
אבל שנייה, לא, חלילה, אני רק רוצה לשאול שאלה אחרת. כן. כי לפי דעתי, דעתי הצנועה, השם של המבחן הוא שם, סליחה שאומר, פשוט לא שם לא טוב. כי בעצם מה שהמבחן הזה אומר, הוא אומר משהו אחר, הוא אומר, הכנסת חרגה מהסמכות שלה. מה שהיא עשתה, זה לא חוק יסוד.
סבב, אז אני אשאל אותך
שאלה. אז היא אומר, אז בוא.
אבל מאיפה
הסמכות? לא, אני רוצה לעצור אותך כאן, כי זאת שאלה חשובה. אתה אומר, הכנסת חרגה מהסמכות. אני שלימדתי משפט מנהלי הרבה מאוד שנים, ואני תמיד אמרתי לסטודנטים שלי, הרשות המינהלית עשתה משהו, בוא נראה אם היא מוסמכת לעשות את זה, בוא נבדוק את החוק המסמיך. ואתה אומר לי, הכנסת חרגה מסמכותה.
זה בעצם מה שאומר בית המשפט.
סבב, לא, זה מה שאתה אמרת. אז בוא תסביר לי מהי הסמכות של הכנסת, איפה כתוב מה הסמכות של הכנסת, ותסביר לי איפה היא חרגה מחוק מסמיך.
אוקיי, בסדר, שנייה, תראה. אם אנחנו מכירים בזה של הכנסת, יש שני קובעים, סמכות מחוקקת וסמכות מכוננת, אז אנחנו מכירים בזה שיש לה שתי סמכויות שונות.
נכון.
יפה. אנחנו גם, נכון, יכולים להסכים שכל סמכות מוגבלת לנושא שלה. אם זה סמכות מחוקקת, אז אתה מוגבל בסמכות המחוקקת לחוקק חוקים. לא, לא, לא. בסמכות המחוקקת הרגילה. רגע, רגע.
אני מסכים איתך, בסמכות המחוקקת אתה מוגבל בסד החוקתי. זאת אומרת, הרמה החוקתית מגבילה את הסמכות שלך המחוקקת.
כן, בסדר. בכובע שאתה שם, כל כובע יש לו את הסמכויות שלו. כובע חוקי רגיל, זה אתה יכול לחוקק חוקים רגילים. אתה לובש עכשיו את הכובע החוקתי, אתה עכשיו יכול...
ומאיפה מגיעה המגבלה על הסמכות המכוננת?
אז שנייה. לשיטתך. אתה בא ואז אני אומר, אם החלטת שזה הכובע שאתה חובש, הכובע החוקתי, אוקיי, גם הכובע הזה יש לו סמכויות מסוימות. הרי כי אם תגיד שהכוח הזה הוא לא מוגבל, אז הוא כבר לא כובע חוקתי, הוא כובע לא מוגבל.
אז אני זורם איתך, אז תסביר לי בבקשה, איפה מפורטות המגבלות על הסמכות המכוננת?
אז דפנה ברק קרז, אגב, בפסק דין שלה מתייחסת לזה, והיא מתייחסת לפשרת הררי, ומפשרת הררי היא לומדת את הסמכות.
אבל זה לא יכול להיות.
אני מסכים שזה בעיה. פשרת הררי זה איזושהי אמירה.
פשרת הררי אפילו לא חוק. זה החלטה של הכנסת. ברור שחוק יסוד ברמה הנורמטיבית גובר על החלטה פנימית של הכנסת. אז תסביר, אז אני חוזר עליך.
המכה לא טובה
שלך. אז אני חוזר עליך, עזוב פסק הדין.
מעצם, רגע שנייה, אני אשאל אותך אחרת.
לא, אבל אני אשאל אותך.
אני עונה לך. אם אתה חושב שיש סמכות מכונן, אם יש דבר כזה, ברור שיש לה גבולות.
למה?
אין לה גבולות.
אני שואל לכם איפה, אז תסביר לי.
כי זה הרעיון של סמכות, היא תמיד מוגבלת, אין סמכות לא מוגבלת.
למה?
יש סמכות לא מוגבלת.
אז תסביר, אתה שואל לי שאלה רטורית, אז אני זורם איתך.
מעצם היותה של סמכות, היא מוגבלת.
אז מה הגבלה?
אין גוף, אין גוף, אלא אם כן אנחנו חיים בדיקטטורה.
אז תסביר לי, מאיפה אתה רואה, זה כתוב.
זה לא כתוב.
אוקיי, אז מאיפה זה מגיע?
גם לא כתוב, אגב, שיש סמכות מכוננת. גם זה לא כתוב, ולהבדיל מסמכות מחוקקת. אבל, בסופו של דבר, אנחנו צריכים גם להיות הגיונים. יש למשפט, גם יש היגיון. אם החליטו, שולחים על שיטה שסמכות מחוקקת, סמכות מכוננת, בסדר, אתה יודע, זה כבר בנק המזרחי עברו כבר, לא יודע מה, 30 שנה, לא יודע כמה זמן. אם קיבלנו את זה, אנחנו חייבים קודם כל להסכים שכל סמכות כזו, יש לה את התחום שלה. עכשיו, אם פה, היא... אבל, שנייה, אבל חייבים להסכים קודם שיש תחום.
רגע.
לא משנה מי יקבע אותו, אבל הוא חייב להיות תחום.
לא, זה מאוד משנה. זה מאוד מאוד משנה מי יקבע אותו, וזה מאוד משנה מה הגבולות האלה. כי כמו שאתה עכשיו אתה אמרת, עכשיו אני זורם איתך, אתה אמרת, הסמכות המכוננת היא מוגבלת, אבל אתה אמרת לי, המגבלות הן בעצם לא כתובות משום מקום, נכון. ולכן יהיה לנו ויכוח מאוד מאוד גדול.
נכון.
אוקיי, ועכשיו השאלה היא איך אנחנו בכלל מכרים נכון. בוויכוח הזה, אוקיי. ואיזה מוסד מקבל את הזכות להחרב על בסיס מה. ועכשיו, אוקיי. עכשיו רגע, עכשיו זה, למה זה דומה? זה דומה לשנה א' משפטים שלמדנו על הוויכוח בין משפט הטבע לבין פוזיטיביזם, כן? משפט הטבע, לא, יש עקרונות שם בטבע שקיימים, שאם אם החוק מפר את משפט הטבע, הוא לא, זה לא, לא חוק, זה לא...
זה לא מה שאמרתי.
זה אנלוגי. זה
לא, גם האנלוגיה לא נכונה.
למה?
למה? כי אני אומר כזה דבר, אם אתה באמת מכיר בשני הכובעים האלה, אתה כפועל יוצא מזה, כל סמכות יש לה את התחום שלה.
אני מסכים איתך.
אז אתה לא יכול להגיד לי, אז אתה לא יכול, התשובה לא יכולה להיות, תשמע, לא כתוב בשום מקום מה בדיוק כולל את הסמכות המכוננת, מכך אני למד שאין מגבלות הסמכות המכוננת.
אני אפשר רוצה ללכת איתך בכיוון שלך, ואני מבקש שאתה תתווה לי עכשיו, ברחל בתך הקטנה, מהם המגבלות הזכות המכוננת. עכשיו, אני חושב שאתה מהר מאוד...
אני רוצה שקודם נסכים שיש מגבלות.
אתה מהר מאוד תגיע לבעיה דמוקרטית מאוד מאוד קשה.
בסדר, אבל שנייה, אבל כל הסכים שיש מגבלה.
שנייה רגע, ולכן התרעומת, עכשיו, החבר'ה שמתנגדים לפסק דין שפיר, הם לא באים ואומרים בהכרח, אין מגבלות הסמכות המכוננת. מה הם באים ואומרים? הם באים ואומרים, גם אם יש מגבלות הסמכות המכוננת,
זה לא לבית המשפט.
הכנסת היא זו, בתור נציגת העם, שקובעת את המגבלות.
איפה המגבלות האלה קבועות? לשיטתם. לשיטתם של המתנגדים לפסק הדין. אני שאל אותם.
הם נקבעות בהסכם שיש בין הבוחרים לבין...
איפה הסכם? איזה הסכם? אז אין מגבלות.
ולכן, אם הבוחרים לא מרוצים מהעבודה החוקתית, הם יחליפו.
כן, זו התשובה.
זו התשובה שהם נותנים.
זו תשובה לא טובה, עם כל הכבוד.
אבל בואו נתקדם רגע. בואו נחזור לדוקטרינה הזאת של
השימוש לרעה. אתה אומר לי, תשמע, הם אומרים את הדבר הבא, אם אנחנו נחרוג מהסמכות המכוננת שלנו, אוקיי? אז יבוא העם ויחליף אותנו, נכון? זו התשובה.
זאת אחת מהתשובות, כן.
לא יודע, זה מה שאני הבנתי שזו התשובה. אז זו התשובה, אומרים, קודם אנחנו נפר, נחרוג מהסמכות, ואז אולי, או אולי לא דרך אגב, כי העם כשהוא מצביע, הוא שוקל הרבה שיקולים, הוא לא שוקל רק עכשיו עם הכנסת חרגה מהסמכות המכוננת שלה, נכון?
זה פתרון מאוד לא טוב.
אז כן, אז וגם איך נבטיע, אז קודם יחרגו, ואחר כך אולי או לא אולי, או תהיה סנקציה?
אבל הבעיה היא שנייה...
אתה מבין שזה גם תשובה לא טובה.
אין כאן תשובות טובות, אבל הבעיה היא שמכינה אנליטית נקרא לזה ככה, או פורמליסטית, אם אנחנו באמת חושבים שהחוקה היא המסמך העליון, שמסדיר את הכל, ושכל האורגנים במדינה שואבים את הסמכות שלהם מהחוקה, אז פתאום עכשיו, מאיפה אתה מקריץ את הדבר הזה מעל, אתה מבין? וגם השאלה, מי המוסד שמזהה ועל בסיס מה הוא מזהה? כי המבחנים שמציע בית המשפט, הם מבחנים שיש בהם קושי.
זה אני מסכים.
אז בואו נדבר רגע על הדוקטרינה הזאת של השימוש לרעה בסמכות. קודם כל, זו דוקטרינה שבכלל מקובלת בעולם, יש כזה איזושהי מגבילה?
לא. יש, עכשיו, יש בעולם מקומות שבהם תיקונים חוקתיים יכולים להיפסל, בגדול בשני מקרים. מתי? כאשר התיקון החוקתי לא נעשה לפי הפרוצדורה שהחוקה מתווה. חוקה קובעת רוב של 70, נגיד סתם, okay. נעשה ברוב של 65, ואתה שאתה יכול להגיד, זה לא תיקון חוקתי. זה לא okay, עבר ברוב הנדרש.
זה קל, אבל
זה קל. Okay. יש גם...
מה לגבי מהות?
יש דוקטרינה אחרת שהיא יותר מהותית, שנקראת תיקון חוקתי, לא חוקתי, אוקיי? Okay? Okay. ואת הקולגה שלי במרכז הבינתחומי, פרופסור יניב רוזני, כתב על זה ספר, והוא מת, אוטוריטה בינלאומית לדבר הזה, ואומר, והדוקטרינה הזאת אומרת, אם התיקון החוקתי באמת פוגע בעקרונות יסוד של המשטר, הגרעיניים, okay. הליבה שלהם, אז זה וזה סותר את המבנה החוקתי okay. שלנו, כן? אז אנחנו נפסול את זה.
מי יפסול את זה?
אז במקומות שבהם זה נהוג, למשל בית המשפט, למשל בהודו, כן. זה הדוגמה המובילה, יש דוקטרינה שנקראת דוקטרינת המבנה הבסיסי, ה-Basic Structure Doctrine, שכאשר המחוקק רוצה או פוגע באותם עקרונות ליבה, נגיד יהפוך את הודו לדיקטטורה במקום הדמוקרטיה למשל, כן? או יפגע בעצמות השיפוטית, כן? אז בית שאתה יגיד שזה פוגע בזה, ולכן, אבל מה בשביל אתה אומר? בית שאתה לא יגיד לך, אתה לא יכול לעשות את זה, הוא יגיד לך, כדי לעשות את זה, אתה צריך חוקה חדשה. זה לא יכול להיעשות כתיקון במסגרת החוקה הקיימת, כי המתקן של החוקה, הוא בסך הכל יש לו סמכות משנית מכוח החוקה, הוא גם הוא קיבל את הכוח מכוח החוקה. אז אתה רוצה לפגוע בעצמות השיפוטית, תעשה את זה. אז תבטל את החוקה של הודו, תעשה חוקה חדשה וזה.
ואם יעשו חוקה חדשה כזו, זה יהיה בסדר?
כן, כי הסמכות של, לפי
בית המשפט... כן, אתה יודע למה אומר שזה יהיה כן? כי יודעים שזה לא יקרה.
אבל עזוב אותך את השיקולי פוליטי, עכשיו אני אדבר לך מבחינה אנליטית, בסדר? תיאורטית. כי הרעיון הוא שגם בית המשפט בהודו, שהסמכות הראשונית של העם, של המדינה, של החברה, זה באמת ליצור לעצמנו את הכללים שאנחנו רוצים לחיות לאורם. זה הרעיון.
אז למה אי אפשר היה ליישם את זה כאן?
משום שכאן אין כאן פגיעה בליבה. אוקיי, כלומר, אם עכשיו, למה בית המשפט לא הולך לכיוון הזה? נניח שהחוקר עכשיו היה מחליט, ישראל מהיום היא לא מדינה דמוקרטית, היא רק מדינה יהודית. כן, נגיד למשל. או למשל, אני עכשיו רוצה לשלול
זכות... הערבים הם זכות, יש להם, לא יודע, הם אזרחים סוג ב'. נגיד חוק לאום יותר קיצוני.
הם ערבים למשל, נגיד למשל, אזרחי ישראל הפלסטינים למשל, לא יכולים עכשיו להצביע בבחירות, נגיד משהו כזה. בית המשפט, אני חושב שבמקרה הזה, הוא היה הולך באמת לכיוון הזה של, זה פוגע בליבה של הדמוקרטיה.
אבל הוא לא היה אומר, אבל אם אתם רוצים, תבטלו את כל חוקי היסוד, ואז יהיה בסדר.
אני לא יודע מה הוא היה אומר, בסדר? אבל לא, זה הכיוון שהיה הולך. אבל מה שקרה כאן זה בעצם חלוקה של 11 מיליון שח, שאתה יכול להגיד...
מיליארד.
אוף, לא כל זה חוזר, סליחה. אני לא רגיל למספרים כאלה גדולים. חלוקה של 11 מיליארד שח...
נעביר לך לחשבון.
זה היה שווה לבוא. אז בית המשפט לא יגיד במקרה של חלוקה של 11 מיליארד שח, הוא יגיד, תשמעו, זה פוגע בליבה של המשטר, בזכויות האדם. הוא יגיד, תשמעו, אז בגלל זה הוא לא הלך לכיוון הזה. הוא הלך לכיוון של ניצול לרעה. עכשיו, הכיוון של ניצול לרעה, זה באמת כיוון חסר תקדים. במובן הזה שאני לא מכיר, אבל שוב, אני לא עשיתי את המחקר המעמיק, אני לא מכיר בית משפט מדינתי, שפסל תיקון חוקתי, על בסיס הרעיון של ניצול לרעה, להבדיל מדוקטרינות אחרות.
אתה מכיר אבל מדינות דמוקרטיות, שהפרלמנט יש לו גם סמכות לחקיקה רגילה, וגם סמכות מכוננת רגילה כמו אצלנו?
הפרלמנט של הודו יכול לעשות תיקון חוקתי.
ברוב רגיל כמו אצלנו?
אני חושב שזה ברוב אחר, אבל זה עדיין אותו גוף.
ואפשר לעשות הוראת שעה?
כן, יש הרבה מאוד חוקות, יש אפילו מאמר כזה שנקרא Temporary Constitutions של אוזן ורול, שמראה שיש דבר כזה חוקות זמניות, או חוקות עם תניות זמניות. אני אקח את המקרה הכי מפורסם, שאתם אולי אפילו לא זוכרים אותו, כי לא חושבים עליו. למשל, הסחר בעבדים בארצות הברית. החוקה האמריקאית מתייחסת לסחר בעבדים בצורה עקיפה, וקובעת בחוקה שהיבוא של עבדים או היבוא של אנשים בעצם ייפסק בשנת 1808. כלומר, זו הוראה זמנית שיש לה תפוגה בחוקה. כן, זה יכול לקרות. ולמה שמת זה לא יקרה? זה אפשר, אגב, גם בית המשפט העליון שלנו מכיר בכך שהוראה יכולה להיות זמנית.
כן, זה בברון.
כן, וגם נשיאה חיות בשפיר אומרת, אני צריכה צידוק, אם זה מפר את היציבות וכולי, אבל זה לא דבר שלא יכול...
נכון, אז אגב חושבת שבכלל, נכון. שכל הוראת שעה היא חולה.
נכון, היא אומרת, תחכו את זה כהוראת קבע, ואז תבטלו. אבל זה מדעת יחיד. אז בית המשפט העליון בישראל, גם היום אחרי בגץ שפיר, עדיין מכיר בכך שהוראה יכולה להיות זמנית. כן, אפשר.
דיון נוסף. דיון נוסף.
אדם, אני באמת רוצה לשאול. אז אתה אומר, תראו, אין סמכות כזאת. אוקיי, בית משפט קנה לו סמכות, אולי פה זה יכול להיות, באמת התיקון הזה הוא באמת היה סופר בעייתי, אבל מה יקרה במקרים הבאים? זה פתח מסוכן, כן. נכון? זה מה שאתה אומר. כי הוא בסדר, אולי עכשיו, פחות או יותר נגיד יש קונצנזוס, אבל בוא נגיד, כולם חושבים, אפילו סולבר כתב שזה תיקון לא טוב, רוב השופטים באמת חושבים
אין
זה...
אין מחלוקת שהתיקון לגופו של עניין הוא תיקון בזוי. בסדר?
לא, בסדר, אבל, ואז אתה אומר, תראה, אבל בסדר, אבל פותחים פה פתח משפטי עכשיו, לא יודע איך הם נצלו את זה, מה יקרה עם זה, זה לא מסתמך על שום דבר, אין סמכות לבית משפט, ולכן לא היו צריכים בעצם, על בסיס כרגע, על בסיס המצב המשפטי הקיים.
אני חושב שזה בעייתי, אני אף פעם לא רוצה להיות נחרץ מדי.
כן, אוקיי.
אני יודע שאתה רוצה לחלץ מתשובה של זה בסדר או לא בסדר?
לא, לא.
אז אני חושב שזה ויכוח מעניין וחשוב, אני רואה טעמים טובים בשני הצדדים. אני חושב שאנחנו ממעיטים בקושי, אוקיי?
אבל בסדר, כן.
וזה מאוד מאוד משנה גם את החשיבה המשפטית שלנו לגבי מהי חוקה ומי יוצר אותה. ויש מקומות, מקומות שאנחנו מכבדים, נקרא לזה כך, שלא מכירים ברעיון הזה שבית משפט יכול לפסול תיקון של החוקה.
אבל אתה לא חושב שכשברור לכולם, כמו שאמר שופט תמיד, שהיה פה אביוז. היה פה אביוז. הרשות הכנסת עשתה פה אביוז של הסמכות שלה. אני חושב שבמצב שיש אביוז, בית משפט, ודאי שיש לו את הסמכות להתערב מכוח האביוז. כי אם אתה עשית אביוז, אתה יכול להגיד, זה לא היה אביוז, ואז באמת נתווכח, אם לא היה אביוז, באמת בית משפט לא צריך להתערב, אבל כשיש, וזה ככה המשפט מלמד אותנו לפי דעתי, לא רק בעניינים חוקתיים, כשיש אביוז, יש תרופה. לא יכול להיות מצב שיש אביוז על ידי מישהו, סמכות, לא יודע מה, ובית משפט אומר, תשמע, נכון שהיה אביוז, אני אין לי מה לעשות. כן. אני חושב שזו תוצאה משפטית שאנחנו לא יכולים לקבל אותה, כי בסוף התפקיד של בית משפט זה לשפוט, ולא לכתוב ולהגיד, שמע, לא יודע, האמת, אין לי סמכות, אבל היה פה אביוז נוראי, ואם היה מדובר ב-100 מיליארד שקל, או אני לא יודע מה, אז זה גם היה בסדר.
אני חושב שיש בעיה, קודם כל, עם הקו המחשבה הזה באופן כללי, שבית המשפט יכול וצריך לפתור את כל הבעיות הפוליטיות שלנו.
אבל אני לא דיברתי על בעיה פוליטית.
לא, רגע, רגע, לא, אביוס זה בעיה שפוליטית, זה ניצול.
לא, זה לא בעיה פוליטית.
זה גם, יש כאן רוב.
זה בעיה משפטית.
זה ניצול לרעה של כוח.
בסדר, אז יש כאן, אז רגע, רגע. אז אני חושב שבאמת למשפט יש בעיה עם אביוס. מתי הבעיה של אביוס מתחדדת, באמת? כאשר אנחנו יכולים להגיד במפורש שיש כאן אביוס. איך אנחנו יודעים שכאן אביוס? הנה, אתה פעלת, נגיד, לפקיד בביטוח הלאומי, או לכנסת, בניגוד לחוק יסוד, או בניגוד לתקנה, או בניגוד משהו כזה. ולכן, ועכשיו, אנחנו עד לפסק דין שפיר, או עד לשנים, עד לעשור האחרון, חשבנו שבעצם, לא, האביוז נגמר כאן. כלומר, שבגלל הקושי שלנו להטוות את הגבולות של הזכות המכוננת, אנחנו נוכל למצוא את עצמנו בוויכוח מתמיד לגבי מהו האביוז.
אבל אין ברירה. אבל זה מה שהחיים מכתיבים לנו.
אני לא מקבל את זה. מה זה אין ברירה? רגע, 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 רגע. רגע, מה זה אין ברירה? בוא נגיד שבית המשפט מייצר פסק דין אחר. בסדר? אומר, תשמעו, אני לא מתערב, כי למשל, אני עם סולברג, זה תיאורטי.
זה תיאורטי.
והטירה נדחית.
אבל זה חיים קלים.
אתה היית עכשיו מתקומם? אומר, איך אפשר? זה אביוז.
אני אגיד לך.
אבל זה לעשות חיים קלים.
נכון.
אבל שוב, אבל...
אבל שנייה, אדם.
יש לך איזו ציפייה?
לא, אבל פה, המקרה הזה, התוצאה, אם היא הייתה כמו שהשופט סולברג אומר, לא הייתה כזו נוראית, כי ככה יודעים, הכספים האלה חולקו וזה, לא הייתה לזה תוצאה אופרטיבית, מי יודע מה. אגב, אני רק רוצה להגיד במאמר מוסגר, שהסיטואציה הזו שאחד השופטים דעתי בהרכב לא נתן צו ביניים, ואחר כך אומר שהתיק הפך לתיאורטי, היא גם לא בסדר. כי,
בסדר, אבל
כי זה לא... לא, זה סתם אני אומר, זה דבר
זה לא,
חשוב.
זה לא, זה לא, זה לא נקודה עקרונית כאן.
זה לא, לא, אם זו הנמקה שלו, שזה עניין תיאורטי, אבל אתה הפכת את זה לתיאורטי, אז זה קצת בעיה.
לא, לא, בסדר, זה אפשר להשיג על הפרוצדורה פה בהליך הזה, אנחנו על השאלה הכללית
יותר. לא, אבל זה גם, זה גם רלוונטי, למה? כי כשעולים עניינים חוקתיים, מגיעים לבית משפט, אחרי מה אמר סולברג, הוא אמר, תשמעו, זה כבר עניין תיאורטי, אין לנו, למה שאני אתערב עכשיו, אבל כשזה יתעורר, פנו לבית משפט, ביקשו סעד דחוף.
בסדר.
ובית משפט אמר, תשמעו, אני לא מתערב.
אני מסכים, אבל זה לא העיקר בדיון שלנו פה.
נכון, אבל המקרה הזה, אם היו הולכים לפי העמדה של סולברג, באמת, ברמה הפרקטית, לא היה קורה הרבה, כי כבר הכסף חולק. אבל אני חושב שמה שהטריד את בית המשפט, זה בדיוק מה שאתה מדבר עליו. שאומרים, זה אביוז קטן, מה נעשה שיהיה אביוז גדול? אם אנחנו היינו עכשיו מאפשרים את זה, אז מחר תיבחר כנסת חדשה, בכנסת הזו היו 62 חברי כנסת שהתאגדו לרוב מסוים, והם יעשו שינוי של החוק, יעשו שינוי של חוק יסוד הממשלה. חוק יסוד הממשלה יקבע למשל שאי אפשר להעמיד לדין ראש ממשלה מכהן, או יקבע למשל סתם שאם הוא הורשע, אז ההרשעה בטלה, או אני לא יודע מה, כל מיני, כולנו נסכים שזה אביוז, וזה לדעתי, זה מה שהטריד את בית המשפט.
עכשיו, אז אני חושב שאני מבין את הסנטימנט, ואני, במקרים כאלה, אני חושב שגם הייתי רוצה אולי לראות שמעורבות וזה, אבל מה שמעניין אותי בסוג הטיעון הזה, בסוג הטיעון הזה אף פעם לא שואל את השאלה ההפוכה. כן, מה היה קורה אם זה היה ההפך? נגיד למשל, אני אקח את הדוגמה האמריקאית שוב, כי ספציפית בישראל אני לא רואה שזה דבר כזה הולך לקרות, אבל נגיד עכשיו, בית המשפט, המדינות ארצות הברית, או המחוקק הקונגרס אומר, תקשיבו, חשבנו על זה הרבה מאוד זמן, אנחנו בכל זאת רוצים לאפשר הפלות, אוקיי? שאישה כן. תוכל להפיל את העובר כן, שלה אם היא חפצה.
זה הגיע שוב כן. לעליון.
ועכשיו, ואנחנו כך רוצים לעגן את זה, כי אנחנו רוצים שזה, אז אנחנו עושים את זה כחלק מהחוקה שלנו. למען הסר ספק, הפלות הן מותרות.
כן, כתחות
ואז,
חוקה.
ואז מישהו יגיע לבית המשפט האמריקאי ויגיד, ויאתגר את החוקה האמריקאית, לא, יש את הזכות לחיים, מה עם הזכות של העובר, זה תיקון חוקתי, לא חוקתי. ואז בית המשפט העליון יגיד, ובמקרה, בית המשפט העליון כיום יש רוב שמרני, 6-3. בית המשפט העליון יגיד, לא, הזכויות העובר גוברות. זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר,
אבל שם יש פרוצדורה
רגע,
מסכים.
ואז השאלה של מהו הטרייד אוף, אתה אומר, איך יכול להיות שהכנסת
יש
כזה?
לי תשובה לזה.
כן, מה התשובה לזה?
התשובה לזה, תראה, גם בישראל וגם בארצות הברית, בסופו של דבר, אפשר להחליף את השופטים, אפשר אפילו בארצות הברית מדברים עכשיו על הגדלת בית המשפט העליון, כדי
להתגבר על הרוב השמרני.
יש בחירות כל שנה וחצי, אפשר להחליף את החקים.
לא, שנייה.
אפשר להחליף את העם, זה הכי
טוב. תראה, בסופו של דבר, בתי המשפט, זה כאילו, אם נסתכל על טווח הזמן, הרשות המבצעת היא נבחרת לאיזושהי תקופה מסוימת, 4 שנים, 5 שנים.
המחוקקת,
המבצעת. המחוקקת, אצלנו בישראל זה אותו דבר. אנחנו בוחרים מחוקקת, כתוצאה מזה קמה גם הרשות המבצעת. והשופטים מתמנים לתקופה הרבה יותר ארוכה.
נכון.
אז אומרים כזה דבר, תראו, בתוך האיזונים והבלמים האלה, יש גם את האיזון הזה. אם אתה לא אוהב את ההחלטה של בית המשפט, בסופו של דבר, אתה כן, אתה כן תוכל לשנות את זה. זה לא שזה בלתי אפשרי, אפילו באמצעות, בסופו של דבר, החלפת השופטים.
אז בישראל היה נהוג לומר, אם אנחנו לא אוהבים פסק הדין של בית המשפט, הכנסת תמיד יכולה, גם, אגב, הנשיא ברק תמיד אמר את זה, אם אתם לא אוהבים את הפסיקות שלי, אין לי בעיה, תבוא הכנסת, תשנה, תחוקק, או תתקן את חוק היסוד, במקרה הזה. ובא עכשיו הכנסת, בית המשפט ואומר, לא, גם את זה אתם לא יכולים לעשות. גם אם אתם תרצו לתקן את חוק היסוד, לפי הדרישות הפוליטיות, המצב, זה גם את זה לא אפשר. שאני חושב שכאן יש בעיה, ואני חושב שזאת בעיה, שאנחנו מאוד מהר מבטלים אותה ומטטים אותה הצידה, כי אנחנו אומרים משהו שאתה אומר, לא צריכות להיות מגבלות על הסמכות המכוננת. עכשיו, גם אם אני מסכים...
צריכות להיות הגבלות.
אוקיי, סבבה. עכשיו, אם אני מסכים עם האמירה שצריכות להיות מגבלות כאלה, שים לב, אנחנו כבר נכנסים למחלוקת מאוד קשה של מה המגבלות האלה, וגם מחלוקת מסדר שני, שהיא לא פחות חשובה, מי יחליט מה הם אותם מגבלות. ובדרך כלל, אם כי לא תמיד, אנחנו מעדיפים שהמגבלות על העם יוחלטו ויוכרעו על ידי העם עצמו.
נכון.
אלא אם כן, זה אולי קשור לזכויות אדם, שם יש בעיה של הריצות הרוב ופגיעה במיעוטים, אבל שים לב שהמקרה של התקציב פה, זה לא בדיוק במקרה של פגיעה בזכויות אדם.
לכן אני חושב שהפסק דין הזה הוא באמת רק פריוויו לקראת הוויכוח האמיתי שיהיה, שהוא על פסילת תיקון חוקתי שהוא לא חוקתי. אני מניח שהשופטים יידרשו לזה בסיפור של חוק הלאום.
כן, עכשיו, חוק הלאום אי אפשר יהיה לומר.
הם לא יפסלו את חוק הלאום, אבל אין ספק שתהיה שם...
אפס.
אבל אין ספק שתהיה שם דיסרטציה על כל הסיפור של תיקון חוקתי שהוא לא חוקתי.
נכון, כי גם אי אפשר, את חוק הלאום אי אפשר לבסס על ניצול לרעה.
נכון.
כי זה היה תהליך מסודר ודליברטיבי וארוך, וזה לא זמני.
זה אולי פה הדוקטרינה שמי שירצה אולי להניח את התשתית לביטול של...
זה הבנק המזרחי.
זה רוזנאי, זה מה שאמרת.
תראות, נגד חוק יסוד הלאום, באמת התמקדו בהיבט הזה של תיקון, של פוגע בליבה, בשוויון וכו'. אני חושב שהתירות האלה הם לא הצליחו, אבל זה באמת סוגיה אחרת.
לא הצליחו מבחינת הביטול של חוק הלאום, אבל יכול להיות שזה יהיה סוג של בנק המזרחי, מבחינת הדיסרטציה שלו.
כן, על פניו, אבל נראה לי שכדי לפסול חוק יסוד בטענה הזאת, של תיקון חוקתי לא חוקתי, זה צריך להיות משהו מאוד מאוד קיצוני, יותר קיצוני ממה שחוק יסוד הלאום קובע.
מה שאלי אומר,
אני מסכים שהחוק לא ייפסל.
אלי אומר בתוצאה, לא יפסלו, אבל אולי יהיו חלק מהשופטים, כבר יניחו את היסודות, מבחינה עיונית, לדוקטרינה של
פסילת... וכבר היו רמיזות, פסק דין בן מאיר
גם בפסק דין הזה, דפנה ברק ארז אומרת שהדוקטרינה של פסילת תיקון לא חוקתי היא בצד הדוקטרינה של
הסמכות. יכולה גם חפיפה, יכול להיות מקרה שבו משהו גם פוגע בעקרונות המשטר וגם הוא ניצול לרעה של הסמכות מכוננת. כלומר, זה לא בהכרח נפרד.
אבל אני חושב שיש עוד שתי נקודות בפסק הדין שלא דיברנו עליהן, שדעתי הן כן חשובות. אחת, התיקון הזה, מה שהוא עשה, ואולי לטיעון הזה יכול להיות שאתה יותר תתחבר, הוא בעצם פירק את הכנסת מהסמכות שלה לפקח על התקציב. ואני חושב שזה דבר מאוד מאוד בעייתי. זאת אומרת, אנחנו...
כאן אתה בעצם נכנס לדעה של השופטת דפנה ברק ארז, של הפלישה לרשות אחרת.
זה לא פלישה, כמו שבעצם הכנסת במסגרת הכובעים, היא כאילו פתרה את עצמה מכובע אחר שהיא צריכה לחרוז בו כל הזמן. וזה גם שאלה, במסגרת, הרי מצד אחד, כל הזמן דיברנו על הגבלת הסמכויות, אבל מצד שני, יש גם בעיה שאתה נפטר מסמכות. אתה אומר, תשמע, אני בעצם לא מפקח יותר על התקציב, אני מתפרק מהסמכות שלי. זה גם דבר מאוד מאוד בעייתי, שבה הרשות... זה לא סתם רשות,
ולכן, כן. ולכן התחלתי דבריי, באמרתי שהחוק היסוד הזה הוא גרוע.
לא, אבל השאלה שלי היא כזאת.
האם זה
כשלבדו, יכול להיות נימוק להתערבות, אתה יודע מה? יכול להיות שאפשר לעשות תיקון בהוראת שעה, יכול להיות שזה, הכל יכול להיות. הכנסת אבל לא יכולה להתפרק מהסמכות שלה. אתם, ככנסת, חייבים לפקח על התקציב. אין דבר כזה שאתם, בכובע השני שאתם אוחזים, תפטרו את עצמכם מהכובע הראשון.
אז תראה, אז כאן השאלה, קודם כל שזו טענה מעניינת מאוד, והיא תוליד ויכוח לגבי מהו התפקיד של הכנסת, ועד כמה הכנסת יכולה להגיד, כרגע אני עושה פוס. כן? כלומר, הרי הכנסת לא התפרקה לנצח, היא התפרקה לגבי 11 מיליארד, שאגב כבר היה מנגנון קיים שנקרא תקציב ההמשכי, שהוא היה קיים ואיתו לא הייתה שום בעיה.
כן,
חוקתית. אז גם מתאר את זה כהתפרקות טוטלית, אני לא בטוח שזה אבל, מונח נכון.
בסדר, אבל השאלה הזו יכולה להתעורר בעוד מקרים, נכון. אפילו שהממשלה, צורך, הרי אצלנו, לפי השיטה שלנו, הממשלה היא גוף בפני עצמו. למשל, לפי מה שאני זוכר, רק הממשלה יכולה להכריז על מלחמה או כל מיני דברים כאלה. תאר לך שעושים חוק יסוד שבעצם מפרק את הממשלה מהסמכויות שלה, ובאמת עוברים לאיזה סוג של...
דיקטטורה.
לא דיקטטורה, אבל שלטון יחידני בעצם, במובן הזה שהממשלה כגוף היא חדלה להתקיים. אני חושב שהדברים האלה של התפרקות, אותי אגב, זה אפילו יותר מטריד מהתיקונים האלה, זה העניין של ההתפרקות מסמכויות. זה דבר מאוד מאוד okay. מטריד.
ונגיד העם רוצה, העם, נגיד, אז okay. נגיד העם, עושים פה משאל עם ו-constitutional convention, yeah. ומחית ישמעו, הקונסטרוקציה הזאת שמלחמה לא נראית לנו, אנחנו לא רוצים שלממשלה תהיה סמכות להכריז על מלחמה, כי סתם, כי זה הרבה אנשים, וזה, אנחנו רוצים פעולה החלטית יותר, ולצמצם את זה וכו'. והעם חשב, אז אתה רואה מצב שבו בית המשפט בא ואומר לעם, כן? עזוב אותך לנתניהו, לעם, כן?
אני לא רואה.
ואומר, אתם לא יכולים לשנות את סדר קבלת ההחלטות לגבי יציאה למבצע צבאי?
אני לא רואה, אבל אני...
ולמה אתה לא רואה?
אבל זה לא המצב.
אבל אני כן חושב שאם יבוא העם ויגיד, לא צריך ממשלה יותר, אוקיי? בעצם עוברים ל... כמו, אתה יודע, כאילו יש בן אדם אחד, הוא עומד בראש הרשות המבצעת, נגמר הסיפור. אין יותר...
כלומר, אתה אומר, העם לא רשאי לעבור מדמוקרטיה לדיקטטורה, זה מה שאתה אומר.
אני חושב, זה קצת אולי, קצת, תראה, זה קצת קשור לתיקונים החוקתיים, הלא חוקתיים, אבל אני לא מדבר על זה, אני מדבר על זה שיש מצב שרשות מתפרקת מהסמכויות של זה אותי, דבר שהוא מאוד מטריד, ואנחנו ראינו את זה, אגב, קורה בשנים האחרונות.
בולגריה.
ואני גם חושב, אגב, איך הם התפרקו מהסמכות שלהם, אגב, לא רק בעניין הזה, עצם זה שהכנסת לא העבירה תקציב, הממשלה יותר נכון לא העבירה תקציב, הכנסת לא אישרה תקציב וגם לא פיקחה עליו, אפילו 1/12, הוא מצב של עצמו, אפשר לטעון שהוא לא חוקתי. הזכות שלנו כאזרחים זה שיהיה תקציב במדינת ישראל. בסדר, יש פה עיכוב, שם עיכוב, הכל בסדר, אבל אנחנו בשנת 2021 עם תקציב מ-2018.
ברור, זה מצב נוראי.
האם לי אין זכות חוקתית כאזרח במדינת ישראל שיהיה תקציב למדינה הזאת?
תראה, אני חושב... לא, אני לא... זאת אומרת... אני לא מכיר כזאת, בואי ככה, אני לא מכיר כזאת זכות חוקתית שיש לאדם שאומר, אני יש לי זכות חוקתית שיהיה תקציב שיראה בצורה מסוימת, כן?
שיהיה תקציב, מה זה בצורה? נכון, יהיה תקציב.
הרי יש תקציבים המשכיים, יש איזה...
אבל אין תקציב.
אני מסכים, אבל...
אני משלם מיסים, אין לי זכות כזאת.
אבל אני חושב
ש... אפילו בוועד הבית יש לי זכות כזאת.
אבל מה אתה רוצה שזה יהיה...
אבל שוב,
נימוק להתחיל להתערב בכל דבר שאין תקציב.
לא, אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להגיד שיש גבול לאביוז, וצריך להבין את זה. ואני מסכים עם כל הבעיות שאתה מדבר עליהן, אני באמת חושב שזה בעיה, אני חושב שזה בעיה לדבר על הגבולות של הסמכות, זה באמת שאלה, מי יחליט, בית המשפט, הכנסת.
וגם תפיס איזה קטריונים הוא יחליט.
נכון, הכל נכון, אבל בסוף המקרה דוחק בך, ואתה לא יכול פשוט לא להתייחס אליו.
אז אני חושב שצריך להיזכר קצת במהירה הידועה של אוליבר ונדל הולמס, כן?
Hard cases make bad law.
המקרה דוחק, המצב הוא שרורייתי, אבל אנחנו צריכים לא רק להסתכל על פסק דין שפיר, אנחנו צריכים להסתכל על מהי הקונסטרוקציה שאנחנו גם יוצרים פה להבא.
אבל הולמס לא התכוון שלא תתערב. זה לא משהו התכוון, זה לא משהו התכוון במשפט הזה.
אגב, אם כבר הולמס, אם כבר אמריקה, באמריקה באמת אין התערבות בתיקונים חוקתיים.
בסדר, כי באמריקה...
בסדר, יש שם פרוצדורה
בלתי אפשרית. ולכן אני חושב,
לא מסוגלים להתפשקן שום דבר.
ולכן אני חושב שמה שפסק הדין הזה מלמד אותנו, אולי אפילו יותר מכל, זה על כמה המפעל החוקתי, פרופסור ברק, אהרון ברק, דיבר על החוקה הישראלית כחוקה נכה. כן, זה המונח שלו. ואנחנו רואים שכשהבעיות האלה מתחדדות, שפתאום גם אם זה חוק יסוד, זה לא חוק יסוד, ובית המשפט יקבע מה זה חוק יסוד, אז המפעל החוקתי שלנו הוא בעצם מאוד פריך ומאוד שברירי. וזאת לא הדרך שבה אנחנו רוצים להתנהל.
אני חושב...
אז אני חושב שזה מחזק את הרעיון שאנחנו צריכים באמת להסדיר את הסיפור הזה, לעשות חוק יסוד החקיקה, להתייחס לאפשרות הזאת, ולראות מה אנחנו רוצים שיהיה פה.
קודם כל, אני מסכים למה שאתה אומר, אבל... מה שמטריד אותי בעיקר, וגם שמענו את זה משאול, זה שבשנים האחרונות ישראל עושה צעדים בכיוון של להפוך להונגריה.
נכון, אגב, אני גם כתבתי...
זאת אומרת, משלטון...
אני גם כתבתי על זה, מאמר שלם.
זה מאוד מטריד.
וזה מאוד מטריד, ואני לא הייתי רוצה שבית המשפט במצב הזה...
יעמוד
מנגד.
אני לא הייתי רוצה שיהיה טוב, אין לי סמכות לזה, ואז אני כבר בהונגריה.
אז אני יודע מה בהונגריה עשו בין היתר? משהו בהונגריה בין היתר, זה פשוט להוריד את גיל הפרישה של השופטים ל-62, ואז הרבה שופטים נאלצו לפרוש.
אבל יש כאלה שלא הסכימו לדעתי, לא?
היה שם סיפור, וזה אחר כך הלך לאיחוד האירופי, ואז הם ביטלו את זה, אבל עברו כמה שנים...
בזכות האיחוד האירופי,
אבל... אבל עברו כמה שנים בתקופה הזאת, ואז הרבה שופטים שכבר פרשו, או הולצו לפרוש כבר לא חזרו. אבל אז אפשר לאורבן בעצם לעשות רפורמה בזהות של השופטים. עכשיו הוא עשה עוד הרבה מאוד דברים, הוא גם העביר חוקה חדשה, פידש, המפלגה שלו, כן? והרבה מאוד דברים, אני באמת כתבתי למאמר שמשווה בין ישראל לבין פולין ובין הונגריה, בתחום של חופש הביטוי, באמת צריכים לקרוא אותו.
הוא באמת סוג של אידיאל שם בבלפור.
אבל תראה, ועל סוף של דבר, לא יהיה כאן שום עניין של אביוס, אתה מחליף את השופטים, ואז אתה אפילו לא צריך לתקן את החוקה.
זה לא אביוס?
אז מי, אבל מי יפסוק שזה אביוז? ברגע ש...
מי יפסוק? בסוף כנראה שבית המשפט האירופי פסק שזה אביוז.
אבל זה במקרה, כי הם נמצאים בקונסטלציה שבה...
יש משהו מגביל אותם.
אבל לנו אין בית משפט אירופי.
אז גם אנחנו היינו רוצים שבית המשפט שלנו יציל אותנו.
אז זה הבעיה, כמובן, אבל אם אתה תחליף את השופטים בעליון, מה הם בסוף יגידו? אין כאן אביוז.
תראה.
זה מה שהם יעשו. אם אתה תשיג את השופטים, אז זה פשוט לא יהיה כאן אביוז.
אני מסכים, הוויכוח הזה הוא באמת... הוא לא פשוט, כי כל, ואני מסכים שכמעט כל האופציות גרועות. זאת אומרת, אין אופציה אחת שהיא טובה, שאני חושב שאני או אתה, אומרים, תשמע, זה מצוין, בוא נלך על זה. אגב, גם לגבי חוקה, לא בטוח שהדרך הזו, שמה שנקרא, הכנסת יש לה את שני הקובעים, היא הדרך הנכונה. יכול להיות, הכנסת יכולה לגבש חוקה, ואולי תביא את זה למשאל עם, שהוא ישר ברוב מיוחס, או אני לא יודע מה, כדי שנדע פעם אחת ותמיד מה החוקה של המדינה, כי גם בנק המזרחי, שבסדר, הוא כבר הפך לאיזה זה, אבל כולנו יודעים שזה לא, גם זה לא יושב מי יודע מה טוב, גם מבחינה עיונית, חוקתית וכו' וכו', פשרת הררי הפכה להיות...
גם כן. שם היה מיליון דעות של השופטים כן, לגבי הקונסטרוקציה הנכונה.
אז יכול להיות, יכול היה פעם דבר כזה חוקה לישראל, כן, רצו לעשות מכיר, כזה מכיר. דבר, אז כן, יכול להיות שזה צריך להיות יותר הכיוון מאשר התלעים המוזרים האלה.
אז אני חושב שזה מאוד בעיה להתנהל בתלעים מוזרים. אני רק אגיד אולי לסיכום משהו ככה יותר כללי שלא קשור לפסק הדין הזה. בגלל שאנחנו משפטנים ואנחנו חיים את המשפט וזה באמת הלחם והחמאה שלנו, הרבה פעמים אנחנו נוטים להסתכל מתחת לפנס, במובן הזה שאם יש פה איזושהי בעיה, אנחנו מנסים להביא אותה לתוך עולם המשפט ולתפור לה, ואז אתה אומר יש לנו תלעים, וזה גם הרבה פעמים גם נראה רע ומאולץ, מייצר הרבה מאוד בעיות. בסופו של דבר, במובנים מסוימים לא כל העולם הוא משפט, ולכן יכול להיות שגם צריכים לחשוב על דרכים אחרות, פוליטיות, כן? להתגבר על הבעיות האלה, ולא תמיד לצפות מבית המשפט והשופטים שיצילו אותנו, כי אם אנחנו נצפה, אנחנו גם נחליש יכולות פוליטיות, אבל בסופו של דבר אני חושב גם שהשופטים, בית המשפט יחזבו אותנו. ואם עכשיו זה, עכשיו לנו זמן, הייתי יכול לספר לך על הרבה מאוד מקרים, והרבה מאוד תחומים, שבו בית המשפט העליון, מאכזב אותי בשיטתיות, בעינים שקשורים לזכות אדם, ובשטחים, והרבה מאוד דברים אחרים.
אבל אני גם חושב אבל, שמצד שני, גם בסופו של דבר, אנחנו כמשפטנים צריכים להבין שאנחנו עוסקים במציאות. אנחנו לא עוסקים עכשיו, אנחנו לא מומחים ללוגיקה.
אני מהאקדמיה, אני פתור.
לא, גם האקדמיה, אבל בסוף היא עושה...
יש לך פריבילגיה גדולה.
יש לך זה, אבל לא, בסוף התפקיד של השופטים הוא לשפוט את מה שיש.
ברור.
ואני, אותי בסוף מטריד המצב הזה של כוח בלי מגבלה.
אני מסכים.
אז זה מאוד מטריד אותי.
גם אותי זה מטריד.
זה מאוד מטריד אותי, ואם המחיר הוא הדברים שאתה מדבר עליהם, אז אני מוכן לשלם אותו.
אבל שים לב שגם, אם מה שמטריד אותך זה כוח בלי מגבלה, בסופו של דבר, קיים מישהו או משהו שלא יהיה עליו מגבלה.
בסדר.
במקרה הזה בית המשפט. אם בית המשפט קובע שמה הגבולות של הסמכות,
אבל מה יותר מסוכן?
מי מגביל את בית המשפט?
בסדר. זה כמו מי ישמור על השומרים. בסוף צריך שיהיה מישהו שהוא השומר.
נכון. אז אתה לא פותר את עצמך.
אנחנו חוזרים שוב לתחילת הדיון.
מי יותר מסוכן? זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, וגם שאלה אמפירית, שאין לנו זמן להתייחס אליה. אבל אני לא בטוח שכל הדיון שלנו צריך להתמקד בניתוח של השאלה מה יותר מסוכן, אלא גם מה יותר ראוי כהסדר חוקתי. וזה מה שניסינו, אני חושב, קצת לעשות פה.
תודה רבה, אדם.
אדם היה מרתק. תודה שבאת. אפשר להזין לפודקאסט שלנו בספוטיפיי, בחנויות של גוגל ואפל, אפשר לשלוח לנו שאלות לאתר www.zpilon.co.il. תודה אלי, תודה אדם.
תודה לך. היה
מרתק. ביי ביי.
ביי.
דיון נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף.